את מרגישה, רחל היפה, זה אימא של שבוי, ביקשה, אני לא אומרת לה לא, ברוכות הבאות, יפפיות שלי. וואי, איזה התרגשות, איזה התרגשות להיות פה. ברוכה הבאה, איך מרגישה? אני יודעת, התפללתי עלייך, איך היה? קשה? מה? גיבורה אמיצה, תהי כל כך שמחה בזה, תראי. עזרת השם, מילה ז'ולי, איזה כיף. איזה כיף, ברוכות, הנמצאות, בנות ישראל המתוקות.
איך התגעגעתי.
בשבילכן, באמת, ובשבילי, ברוכות הבאות, ברוכה הבאה הנסיכה. התגעגעתי אלייך ממש. אני שמחה שבאת. ברוכה הבאה, ברוכות הבאות, בנות ישראל. וואי, וואי, וואי. איזה מתוקות. לא ידעתי, איזה מתוקות. וואי, וואי. לא רוצים זום. ברוכה הבאה. זה... אני תכף אבהיר כי כולם שואלות. איזה כיף, וואי.
געגעתי, ממש.
איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. עושות לי טוב על הלב. ממש. וואו. אני כל כך מתרגשת להיות פה, ותעקבו בגלל שכל פעם זה הוראות אחרות של פיקוד העורף. והמפגש הזה הוא מדהים, ושואלים אותי על השרשרת היוקרתית שלי, אז זה אמא של שבוי קטן, בן 9, 10 חודשים כבר, רוצה שאני אנוד את זה, וכתוב על זה, הלב שלנו שבוי בעזה, אז אני שמה את זה, בהתחשב בזה שהייתי ילדה חנונה ולא הייתי בשום תנועת נוער, אז זה דברים מגיעים מאוחר לפעמים, ו... זה יפות המשקפיים, חבל על הזמן. אז אני נורא שמחה, אני אמרתי בטח אף אחת לא תגיע, וכל כך משמח אותי. אז כל הסימנים באמת באמת מראים איזה יפות התלמידות שלי, אני מתרגשת. כל הסימנים באמת מראים שהמשיח מגיע, הגאולה באה. אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא, עיניהם קלות ביגון ואנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה והשנייה ממהרת לבוא, והגליל ישתומם, והגולן יגלה, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אז תדעו שבן דוד מגיע. אנשי הגבול מסתובבים מעיר לעיר, מבית מלון, מבית לבית מלון, וזה קשה. לא מדברים על זה מספיק, על המפונים והמפונות, אבל זאת גלות שקשה לראות. לי פשוט קשה לראות, ואני רואה את הנשים האלה, כמו ציפורה אשת משה רבנו, שכתוב עליה ויהי בדרך במלון, ובמלון ציפורה אשת משה רבנו רואה אותו מבולבל, לא יודע איפה הוא נמצא. ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנה, היא זוכרת את הברית, את החינוך, היא תשב לזום הזה מהבית מלון המזמזם והרועם עם הילד שלה, ויהי בדרך במלון נשים אין בית, ואני מצדיעה להן. המשיח עוד מעט מגיע, מפני שאף פעם, אף פעם לא ראו כל כך הרבה חלקים קטנים של בני אדם, גידים ובשר ואור ואיברים. איפה יש אוסף של פיסות בני אדם חוץ מאשר בנבואה הגדולה של יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא לוקח אותו לעמק מלא בעצמות ובגידים ובאור, והוא מראה לו אותם, והוא שואל אותו, התחיינה העצמות האלה, ויחזקאל אומר, אבל איך אפשר לצאת חיים אחרי אסון כל כך נורא? איך העם הזה ישתקם? כה אמר השם, בואי הרוח, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בעצמות האלה ויחיו בנות. אני לא יכולה לתאר לכם כמה זה מכביד עליי שהעולם נהיה רוחני. זה פשוט קשה מנסו. היה הרבה יותר קל כשהמדינה הייתה חילונית, ועכשיו זה פשוט ממקום למקום. אנחנו רוצות תפילה, אנחנו רוצות חלה, אנחנו רוצות חיזוק, אנחנו רוצות שיעור. בואי הרוח, בואי הרוח מארבע רוחות, בואי הרוח, ופחי בעצמות האלה ויחיו, ותבוא בהם הרוח. ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד. ופתאום רואה יחזקאל צבא שמגיע מבארי ומנחל עוז ומכפר עזה, חיל גדול מאוד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רואה העצמות האלה? כל בית ישראל המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן אמור להם, הנני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם. ומה הוא רואה? עצמות שכל אחד היה עצם אל עצמו, ומחברים אותם בתהליך פלאי של מסירות נפש אינסופית לגוף אחד. בנות, זה מה שקורה לעם שלנו עכשיו. שלחה לי אישה יקרה שיר, אמרה לי, ימימה, אני רוצה לפני שאני מפרסמת אותו שתקראי אותו את ראשונה לתלמידות שלך. את השיר הזה כתבה חני אנגלרד, ששני הילדים שלה נספו באסון מירון. וחני אנגלרד, שגילתה כבר אז באסון האזרחי הגדול ביותר בישראל את החיבורים שאף אחד לא האמין בהם, מדברת על החיבורים האלה עכשיו. צועדת לאט בשולי הדרכים, כותבת חני אנגלרד, אמא של שני נעריה שנספו במירון, ועצב לופת את הלב, אלם, דממה, חורבן ושממה, דמעות של דם וכאב. תוהה לעצמי שאלה מתמטית, איך זה בכלל אפשרי? לב שנשבר יתרסק שוב ושוב בשבר כל כך אכזרי? פתאום מרחוק רואה נצנוצים, שתי אבוקות מאירות, שני מלאכים מתקרבים מחייכים, מוכרים לי עד דמעות. מחסירה פעימה, מחשש, משמחה, איך זה שבאתם לכאן? והם בחיוך מרגיעים מסבירים, אמא, זה ברור ומובן, כי עשינו הסכם, את בטח זוכרת, סיכמנו שאם תיתכן ומשהו גדול יתרחש בשמיים, נרד ונבוא לעדכן. אז אל תדאגי, כי טוב לנו שם, גן עדן ודבש ניגר, מחלקת יוקרה, כולו ילדים, ללא השגחת מבוגר, רק שירת מלאכים ואושר צרוף וכיסא לכל ילד טהור. שיחת פעוטות, לימוד בצוותא, קרן ושמש ואור. אז מה התרחש? את בטח שואלת. משהו גדול ונורא. בבוקר של חג, כולנו רוקדים, שמחים בשמחת התורה. פתאום מגיעים המוני מלאכים, סוחבים ערימות כיסאות, מפנים משטחים, מקומות חדשים, נרעשים מפני הבאות. והנה זה קורה בחרדת אלוקים וכל דממה עמוקה, נפתחים בעוצמה שערי מרומים, נכנסת שיירה ארוכה, נשמות תאורות, עיניים זורחות, פנים עגולות מתוקות, שורה אינסופית, צועדת בסך, נערים, ילדות, תינוקות. נרעשנו ממש, נבהלנו כל כך, איך הם הגיעו הלום? ניגשנו לאט לעשות היכרות, לקבל את פניהם לשלום, עשינו מקום, עטפנו בחום, חיוך אמיתי ואוהב, הכנסנו אורחים מכל הנשמה. חיבוק שכולו, כולו לב, סובבנו אותם כמו משפחה, מנסים להפיג מתחים, אבל הם בהיסוס בודקים, מחפשים, נראה שהם לא בטוחים. ניסינו לבדוק, לגשש במתינות, אחינו, במה העניין? והם מנסים להסביר ולשאול, איפה השילוט לבניין? איך נדע לאיפה לפנות ואיך מתחלקים לקבוצות? מי לימין, למרכז או לשמאל? והיכן יהודי התפוצות? דרום, צפון, דתי, חילוני, לומד או איש עשייה, לבוש צבעוני או שחור ולבן? והיכן ישראל השנייה? פתחנו עיניים, בהלם מוחלט, על מה בכלל הדברת? תביני אימוש, אנחנו כאן כבר שנתיים ושכחנו ששם זה אחרת. חיבקנו שוב, מסבירים שכולנו קשורים לאותה השרשרת. כולנו אחים, שווים בין שווים, משפחה אחת מאושרת. איזה מילים!
אני מתעלפת.
אז איך, מה הייתה הכותרת של המייל שלה? ימימה, איך ילדים מקיבוץ בערי מתקבלים לחיידר הכי דוסי בלי ועדת קבלה? זאת הייתה הכותרת. לא ידעתי שמחכה לי השיר המדהים הזה. בנות, היום, מה זה? אוי, את לא, אבל את לא יכולה כמו הנכדים שלי לשאול אותי אם זה אמיתי. אני לא יודעת, זה אמיתי. אני בטוחה שזה אמיתי. אני ממציאה שזה אמיתי. אז אנחנו היום מחברים הפכים. היום אנחנו מחברים את כל העצמות, ולא סתם פרשת חיי שרה היא פרשת השידוכים, מפני שזה הזמן עכשיו, השבוע, כשהלכתי לנחם בדרום הר חברון, באותניאל, בתנא עומרים, בכל המקומות הרחוקים האלה, אמרתי, רגע, יש לי שלושה זוגות, קרה משהו, אסנת?
כן, אני צריכה לפתוח, להוריד כיסאות, תרגור,
וואו, וואו, אוקיי. אז כשעשינו את הסיבוב הזה, אמרתי, רגע, ימימה, תעשי לך עבודה יותר קלה, יש שלושה זוגות הורים שגרים באותו רחוב והם אבלים, לכי תגמרי עם זה. לשלושה זוגות ההורים האלה שעצרתי אצלם בדרך, קוראים אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. הגעתי למערת המכפלה לנחם את אבא. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. חז"ל מלמדים אותנו שהמילה לבכותה כתובה עם כף קטנה, לבכותה. למה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולביתה. מורידים את הכף הקטנה ובוכים עם אברהם על כל השרות והדליות והרינות שעברו בדיוק מה ששרה עברה. הם היו צריכות להתחבא במזוודה, כדי שאף מגעיל לא ישים עליהם את עיניו. הם היו צריכות לשמוע, לא עלינו, שהבן שלהן נעקד. הן היו צריכות לשבת בבית כשהבעל אברהם במלחמה מבעיתה של ארבעה מלאכים מול חמישה, וכמה היא דואגת. הם היו נשים ששמרו על הענן מעל על האוהל, שמרו על דיני הטהרה, הכינו את העיסה והדליקו את הנר, אבל הוא לא הגיע הביתה. לכל הבנות האלה בכינו השבוע, והרגשתי פתאום שאני חלק מהאישה היפה הזאת, אמא שרה. הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. מתי את נהיית יפה? אם לא תדעי לך היפה בנשים, כולנו במצב שלא יודעות מתי זה ייגמר, מתי הוא יחזור מהצבא, מתי החטופים יחזרו, מתי נשמע כבר חדשות טובות. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי רצון. תדעי שאת חלק מעדר גדול של נשים, של קהילה. איך אמרה לי עינת כל כך יפה לפני שהגענו לכאן, ימימה, אני מרגישה חלק מקהילה גדולה, חלק מעם שמתחבר ביחד, מכוח הלא יודעת, קהילה של לא יודעות. ורק מכוח זה שאנחנו לא יודעות כלום, אנחנו מתוודעות אחת לשנייה כמו יוסף ואחיו באהבה שהיא על גבול המצחיק. אני רוצה לקרוא איזה טור שהתפרסם הבוקר בעיתון הארץ. מה קרה שכולם נחמדים פתאום? כל כך נעים לצאת לרחוב, זכות קדימה, הנהונים אדיבים, שכן מקדים לברך את רעהו, במפגן למען החטופים באחד הצמתים רוכב טוסטוס העמיס על הרכב שלו יותר מדי ארגזים, הפיל אותם, ואז הוא קרא, יש פה אולי כמה גברים שיכולים לעזור לי, עטו עליו חמישה לפחות וגם אישה אחת גבוהה. ולמה זה קורה? אני לא יודעת, בטח יש כל מיני סוגים של הסברים. למשל שאנחנו לא רוצים להוסיף ולו במעט לעוול, לאף אחד ולשום דבר. שם בצפון עזה צהל מחתר את האויב, משיג את המחבלים למחילות, מחסל אותם, וכאן העורף עושה באופן אינסטינקטיבי את אותו דבר לרוע. כל זכות קדימה, כל שלום ותודה, מכוונים להדוף את הרשע כרעיון. זאת אכפתיות מאוד מאוד גדולה. האנושות לא מרוצה ממצבה. אנחנו מחפשים את השיתוף וההתנדבות, את ראיית האחר, את ההכרה בסבלו, כי כנראה לא חיינו נכון. השפע מקים חומות, מספק שקט ופרטיות, ומבטל את ההכרח להישען אחד על השני. צריך לכתוב בגדול שלא נשכח, התלות יפה לנו. התלות יפה לנו. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים לאהבה. אנחנו בפרשת החסד של רבקה אימנו, ואין חסד יותר גדול משידוכים. לשיעור היום קוראים 2-3 שדך. אז אנחנו נלמד את הסוד של המשפט המחזק הזה, 2-3 שדך. אז המשפט הזה התפשט כמו אש ליטרלי בשדה קוצים, כששומעים את המשגר של הטילים שכולם התאהבו בו, אפילו שנראה לי שהוא סב לנינים, אבל שומעים את הקול המרגיע שלו כשהוא משגר אל מטרה, 2-3 גר. וחייבים לחלק את המילה לשניים כדי שההוראה תהיה מאוד מאוד ברורה. למה כולנו רצינו להיות הוא, או ליתר דיוק להיות אשתו? מפני שבמצב הזה של הכאוס והבלגן, מישהו פתאום היה מאוד מאוד בטוח בעצמו. מה זה הביטחון הזה? שגר. מה זה הביטחון של רבקה אימנו בפרשה שמשבחים לה בן אדם שהיא בכלל לא ראתה, והיא אומרת, לך. מה זה השדכן הזה? איך קורא לו בעל התניא, השדכן השקרן שממציא המצאות? יפה, חכם, דירה, צעיר. ואת באה ואת רואה משהו אחר לגמרי, ובעל התניא אומר ששידוכים לא ייתכנו בלי השדכן השקרן. מה זה הביטחון הזה? אומר הרב שגר. מתי התפילה שלך תפגע בול? מתי תתפללי בביטחון מלא? מתי תצליחי להגיד שגר, שדך, כשתביני שאת לא עושה שום דבר? הטיל הוא לא את. זה שהוא יגיע למקום זו לא את. חייבים לדעת שכשהקדוש ברוך הוא שיגר אותנו לעולם, זה למטרה, זה לאיש אחד, זה מדויק. אז למה זה משתבש ימימה? מפני שאין האדם שעומד ואומר, אני מבין שהתפקיד שלי כל כך קטן בעסק, רק הדיבור הזה שקוראים לו תפילה, עוד מעט נדבר עליו, ולכן אני מלא ביטחון, כי זה לא אני, זה מישהו גדול בהרבה שעושה את הכל. שגר, בואו נראה את המילים המדהימות של הרב שגר, למסכת ברכות שמלמדת אותנו, המתפלל וטועה, סימן רע לו, ואם שליח ציבור הוא, סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, כשהיה מתפלל על החולים ואומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. מה זה מטורף? טורפים לי את התפילה בפניי, והיא לא מתקבלת. מה זה תפילה שגורה? כשיוצא לך פרק התהילים מילה במילה ואת לא מגמגמת. מה קורה כשהתפילה מתגמגמת לך וזה בכלל לא בשליטה שלך? כשתפילה מתגמגמת, אומר הרב שגר, זה כי את חושבת שהישועה היא גם וגם, גם, גם. היא גם אני והיא גם הוא. אנחנו לא מבינים שהתפילה הענבה הזו, התפילה ששגורה על פי, מדגישה את קוטן תפקידי, ולכן אני כל כך מלאת אמונה שדך, כי זה לא אנחנו מזווגים, זיווגים. אתמול כשאלומה לב דיברה בזום, כי היא התארסה סוף סוף, השתבח שמו לעד, אלומה לב רווקת הנצח, ואמרתי לה שהצעד הכי אמיץ שהיא עשתה, זה להגיד אלך, מפני שאת נהיית רווקות סלב, ואת נהיית יועצת לרווקות, וזה הילה, וזה תפקיד בעולם, ופתאום להיפרד מזה ולהיות סתם עוד נשואה, זה לא פשוט בכלל. ואז היא נורא התעצבנה, כי אמרו לה, אלומה תביאי טיפ, והיא אמרה, לא, איך זימנת אלייך את הזיווג? אז היא אמרה, השאלה הזאת זה אשמה, היא לא זימנה, את הצלחת לזמן, זה לא אנחנו. מה צריך לעשות? איך מגיעים לתפילה שגורה? אומר הרב שגר, אני נהנית מזה יותר מדי. אומר הרב שגר, תפילה מעומק הלב היא תפילה שבה השם פותח לי את השפתיים. ממש לעשות הרפיה בגוף ולהגיד, השם שפתי תפתח. ואני מתפלל לכן. מה שאדם צריך לעשות לקראת התפילה הוא להביא את עצמו למצב פסיבי, לא אקטיבי. לא לנסות לומר את המילים ולהזדהות איתן בכוח, כי תנועה כוחנית היא הפך התפילה. היא משקפת בדיוק את המצב ההפוך, את המצב של אגו שרוצה להתפלל ובכך מכשיל את התפילה. תפילה היא שלווה. עמדה פסיבית של התרכזות במילים, עד שבשלב מסוים ישמע פתאום את פיו מדבר. וואי, אני שומעת אותי מדברת פתאום. כך, כשאת לא אומרת את המילים, אלא הן בוקעות מגרונך, את שומעת אותך אומרת שגר, אז הן מקבלות את הכוח האמיתי שלהם. אז כשאדם מרגיש שהוא מסוגל להתפלל כך, תפילתו נענית. זה דבר מדהים. כשהייתי צריכה להסביר לאימהות של החטופים איך מתפללים, חלק מהן לא התפללו מעולם, ואמרתי להם, בנות, אני יודעת שחלק מכן לא בדיוק אוהבות את אלוקים עכשיו ובכלל, אבל תפילה, הרבה יותר משהיא יכולת אלוקית, היא יכולת אנושית לומר מילים בביטחון מוחלט שהן מגיעות למקום אחר בעולם. אז ביקשתי מהם להגיד תפילה של עצמן. למה? רבי נחמן מברסלב אומר, כשנסתמו צינורות התפילה, כששום תפילה לא מתקבלת, יש להלביש התפילה במאמר. מה הכוונה? תמציאי מילים משלך שהמודיעין השמימי עוד לא מכיר, את תפרצי ככה את כל הגדרות ותחטפי בחזרה את אהובייך הביתה. הוא קורא לזה שביל מן הצד. אז היו אמהות, היות שאמרתי שתפילה זה שיגור, וזה יוצא מצד אחד וזה מגיע לצד שני רק מכוח המילה הזו שלך, אז הם העדיפו לדבר אל הילד שלהן, להתפלל אליו, וזה היה בסדר גמור. ויצא יצחק לסוח בשדה, עומר שלי תהיה חזק, אירנה תחזיקי מעמד, כל אמא והבכי שלה. יש את אלה שהעדיפו לדבר לקדוש ברוך הוא, וזה בסדר, כי אין מילה שלא משוגרת לחלל העולם מבלי למצוא את זיווגה בצד השני של העולם. אני רוצה להסתובב איתכן היום בשבילים האלה השרופים של הצער, של החיבורים שיוצאים מהצער. בכנס התפילה לאימהות של השבועים, הן נכנסו לאט לאט בעיניים שמחפשות, וממש כמו יעקב, הם עם החולצה של טרוף טורף בני, כל אחת לובשת את החולצה, את הקטונת הזאת, קטונת בני, קטונת ביתי, עם התמונה הענקית, ומי שהיא מראה לי את התפילה שלה, שזה בועות סבון, עם התמונה של הילדה הקטנה שלה בעזה, אביב קץ, אשר, והיא אומרת שככה היא מתפללת, הילדה שלה הייתה צוחקת מזה מאוד מאוד, מבועות הסבון, והיא שולחת לה ככה בועות עד לעזה, ככה, בתקווה שזה לא יתפוצץ, כי ימימה אמרה שכשמשגרים משהו מצד אחד, אז הוא מגיע לצד השני. שרנו שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. למה? מירי מסיקה המהממת הסכימה לשיר את זה, ביקשתי ממנה. במזמור הזה שאומר יעקב כשהוא יוצא לחפש את זיווגו, שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי, העזר כנגדי, שש פעמים השורש שין מם רש. השם שומרך, השם צילך, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. המזמור הזה, בנות, הוא מגן דוד, יש בו שישה כיווני אוויר, הוא הולך לשישה כיוונים מתחת לאדמה בעזה, לצפון, לדרום, למזרח, למערב, לשמיים. זה מגן דוד, זו שמירה. לכן כשאלי רואה את חנה מתפללת ואלי שומר את פיה, הוא רואה את התפילה הזו מתפזרת לכל הכיוונים. ובסוף עומדת אימא אחת בשביל מן הצד ואומרת לי, אני לא דתייה ורציתי לשאול אותך שאלה, מותר לי להתפלל על איזה משהו שכתוב בתורה, שכמו משה בתיבה, שאישה פלסטינית מעזה תראה את הילד שלי ותטפל בו, אני יכולה להתפלל כזאת תפילה? ואמרתי לה, בטח שאת יכולה, תפילה זה עולם המותר, הכל מותר לבקש. אולי ישנה צדיקה אחת בסדום, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותאמר מילדי העברים זה, ותחמול עליו. תתפללי על זה, אמרתי לה, והאימא הזאת לא יוצאת לי מהראש, כי היא הפכה כל אבן, היא הפריחה כל בועת סבון, ואז היא מחפשת בהיסטוריה שמשותפת לכולנו בתורה, מסיפור שהיא מכירה, היא מחפשת התכנות לגילוי טוב לב נשי בתוך החושך. אולי אפשר להתפלל על זה. ואשת הנשיא מיכל הרצוג ציטטה את השיר בואי אימא, בואי אימא, שבי איתי עד שאגדל אם פתאום מלאך יופיע. את השיר הזה כתבה לאה נאור, יוצאת קיבוץ נחל עוז. והיא עברה לגור לתל אביב לכמה חודשים בעליית גג בקומה רביעית. בקומת הקרקע גר ילד קטן בן 3, והוא אהב אותה מאוד, כי הייתה מספרת לו סיפורים, והוא בא מבית לא פשוט. והוא היה מטפס 4 קומות, ויום אחד היא אמרה לו, מחר אל תבוא, כי אני עוברת דירה, וחבל שתעלה 4 קומות. והוא אמר לה, הילד הקטן הזה, את לא יכולה לעזוב עכשיו, את צריכה להישאר עד שאגדל. וזה נכנס לה כל כך ללב, שהיא כתבה את השיר הזה, בואי אימא, בואי אימא. וחשבתי לעצמי, שזה מה שאנחנו צריכות לעשות עכשיו, לשבת עם האימהות האלה, עד שהוא יגדל. נהירים לי שבילי הנחמה. אני מכירה אותם. זה אף פעם לא זהה. כל אימא היא משהו אחר. יש אימא חזקה מאוד. יש אימא שהחוזק שלה זה להתפרק מבכי. יש אימא שותקת שלא רוצה לשמוע מילה. אני מכירה את שבילי הנחמה. אני לא מכירה את שבילי החטיפה. אני לא יודעת מה אומרים. מפני שאסור בתכלית האיסור לנחם. נחמה מגיעה אחרי סוף. ואז בוכים, לא עלינו, ואז מתנחמים, ואז קמים. ויקום אברהם מעל פני מתו. שואלים חז"ל, למה לא מעל פני המתה, שרה? אומרים חז"ל שהשטן, כולנו מכירות את זה, הגיע אליו ואמר לו, תתבייש לך, היא מתה בגללך. כמה עינית אותה, כמה ניסיונות אישה יכולה לעבור. עכשיו העקדה הזאת, בגלל שאתה דוס, בגלל שזה מה שאתה רוצה, כמה היא תסבול, האישה המסכנה הזאת, זה המתה שלך. אני חייב לקום משם. ויקום אברהם מעל פני מתו. וזהו. 30, זה היה השבוע, ותשכמו בדמעות של איש, כמו שאמרתי השבוע, לאימא של משפחת מרק ששכלה את בעלה, הרב מיקי ששכלה את בנה, שלומי ששכלה את בנה הנוסף, בדיה, ואמרתי לה, אין יותר מזה, ותשכמו בדמעות שליש, האכלתם לחם דמעה, למה פרצת גדריה? למה? למה פרצו כך גדרות של בית שלב, של גבול עזה? יחרסמנה חזיר מיער. ואז, אחרי הלמה, אחרי הדמעות שליש, מגיע ה-30. ומה כתוב בסוף הפרק הזה? פרק פי, קראתי אותו עם האמא, מרק הגדולה, אלוהים צבקות שובנה, הבית משמיים וראה ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. אבל זה הכי הרבה 3, הכי הרבה 30 יום, מצבה קומי. לאימא של חטוף אסור להתנחם. אז מה אומרים לה? כשהיום מחובר ללילה והלילה מחובר ליום, מה תגידי לה? אני רוצה ללמוד איתכן מדרש נפלא ומכונן על יעקב אבינו. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר ארד אל בני ביגון שאולה. למה? דווקא כשהוא רואה שכולם כבר אומרים לו, יאללה, די, מספיק. אולי עדיף שהיא תמות כבר, אולי עדיף שהוא ימות כבר בשבי. הוא אומר, מה, נשארתי לבד בתקווה שלי? ארד אל בני ביגון שאולה. אני ראיתי השבוע תופעה. באמת, לומדים מכל דבר, וסליחה, סליחה, אם אני מחללת חלילה, חלילה, זו לא הכוונה שלי, אני רק רוצה לנסוך תקווה וכוחות. כשראיתי את תומאס הנד למחורת שמחת תורה, כשאומרים לו שהבת שלו, אמילי, נרצחה, הוא בוכה והוא אומר, יס, תודה, אני כל כך שמח, כי להיות בשבי בעזה, בחושך, זה הדבר הכי נורא שיש. ואתמול הוא מתבשר שהבת שלו חיה, והוא שבויה, והוא אומר, יס, והוא רץ לשגרירות אירלנד, כי יש להם אזרחות אירית, והוא אומר, אני אהפוך את העולם עכשיו ל... רגע, 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 שנייה, שנייה. לפני רגע אמרת, ארד אל בני ביגון שאולה. עכשיו אתה אומר, עוד יוסף חי, ארדה והראינו בטרם עמות, רק שאני לא עמות, אומר יעקב. מה קרה? אל תאמיני לך, כשאת אומרת מוטב שסיכויי ימותו, כי עדיף ככה. אל תאמיני לך, זה רפואה לפעמים, זה מאוד עוזר, כמו שזה עזר לתומאס הנד, כשהוא שמע את זה והוא אמר, יופי, יותר טוב, אז זה קורה להבדיל מיליוני עולמות, אני לא רוצה לחלל שום קודש כאן, אבל כשאת אומרת, עדיף ככה, אני לא צריכה, אני רווקה מאושרת, כל הנשואות ומללות, אני לא רוצה, זה בסדר שאת אומרת את זה, זה מרגיע לשעתו, אל תאמיני לך שאת רוצה למות, אל תאמיני לך, כי ברגע שיבוא רמז למשהו מדהים וטוב, תגידי יואו, אני הולכת עכשיו להפוך את העולם כדי שזה יקרה. אני קוראת לכם על יעקב אבינו ובנו החטוף, רק כדי שתבואו איתי קצת למסעות האלה, כי עכשיו אנחנו רקמה אנושית אחת גדולה, ואתם הולכות איתי עכשיו למסעות ניחומים, ומסעות שאסור, אסור לנחם בהם. ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו יעקב, וימאן להתנחם. מכירות עוד אחת כזאת בהיסטוריה? מי? רחל מענה להינחם. בואו נראה מה כתוב במדרש. מה עשה יעקב אבינו כשהביאו בניו את הקטונת בדם? לא האמין להם. מניין? דכתיב וימאן להתנחם, לפי שאין מקבלים תנחומים על החי. אסור לנחם עכשיו. אבל שמת משתכח מן הלב, שנאמר נשכחתי כמת מלב. מה עשה? תקשיבו למדרש הזה, אנחנו נבין אותו בעזרת השם. הלך בהרים וחצב 12 אבנים והעמידן שורה, וכתב על כל אחת שם שבטו ומזלו וירחו. לכל שבט יש שם, מזל וחודש. איך כתב? על אבן אחת, ראובן, תלה, ניסן. וכן כל אבן ואבן. התחיל מראובן ואמר, גוזרני עליכם שתעמדו לכבוד ראובן, אבנים, ולא עמדו. לשימון, ולא עמדו. ולכל שבט ושבט ולא עמדו האבנים, וכיוון שהזכיר להם יוסף, מיד עמדו האבנים וקראו לפני אבן יוסף, ועדיין לא ברור לו הדבר שהוא חי. והלך, שימו לב בנות, ובחן באלומות, וכתב על כל אלומה את שמות השבטים והמזלות והחודשים, ואמר, גוזרני עליכם אלומות שתשתחוו ללוי, שהוא לבוש אורים ותומים, לא עמדו. ליהודה שהוא מלך, לא עמדו. וכשהזכיר להם יוסף, עמדו וקראו האלומות ליוסף, ועדיין לא נתברר שהוא חי. בנות, מה זה למען השם? בן אדם מוטרף. בן אדם שהתחרפן, חס וחלילה. בן אדם שהשתגע. אמא, מה את חושבת שאת עושה? הוא הולך להרים וחוצב אבנים. הוא הולך לשדה וכותב חלומות. למה? הוא רוצה להגשים את החלומות שהיו. לא! לפני שהבן החטוף הזה נולד, ועל מה הוא חלם? על 12 אבנים למרשותיו, 12 שבטים. ואז הוא אומר, אוקיי, אם החלומות שלי לא יתגשמו, לפחות שיתגשמו החלומות של הילד שלי, יוסף, שחלם על הלומות, בואו ונגשים את החלום של הילד שלי. וימאן להתנחם. וואלי, אז מה אומרים לאמא כזאת? אמא שרואה וחושבת שבאמת אני איזה דמות שיש לה מה לומר, כשאין לי באמת מה לומר לה, אז איך היא ממשיכה? והתשובה של חז"ל היא מדהימה. תכתבי אזעקה כאן? לא. איפה? במרכז. אכפת לנו. וחלילה, חס ושלום. חס וחלילה, במרכז. תשני פה הלילה. בנות, התשובה שלי היא תשני בלילה, ואני תכף אסביר למה. לאימהות האלה עשיתי משהו שביקשתי מריבונו של עולם שיעזור לי, וזה היה פשוט. וואו, בשיאת הדשמיה. אמרתי להם, עכשיו את חייבת למצוא משהו להתאבל עליו שלא יהיה יותר לעולם. את שומעת, אמא? ואחרי שתתאבלי, תוכלי לקום למציאות חדשה. יאללה, על מה את מתאבלת שלא יחזור לעולם? הנה התשובות של האימהות. הזמן שעבר בלעדיו כבר לא יהיה. יופי, תבכי. התשובה השנייה שהיא אמרה לי מישהי אחרת, שחשבתי שזה יהיה מהר. אני כל הזמן מרפררת, סליחה, לשידוכים, בסדר? כי זה פרשת חיי שרה. שחשבתי שזה יהיה מאוד מאוד מהר, אחרי יומיים, גג שבוע, אין מצב שמדינת ישראל תעשה הכל, וחיילים שלנו הסתכנו ככה, ועדיין כלום. אוקיי, תתאבלי שזה לא קרה לך מהר. וזה כבר לא יקרה מהר. יופי. הדבר השלישי, אמרה לי אישה אחת, האישה שהייתי לפני השבעה לאוקטובר, כבר לא תהיה בעולם. יופי. עכשיו ברת שתי מציאויות. שני חיי שרה. מערת המכפלה. מציאות אחת שכבר לא תהיה. ועכשיו היא מושקה. התנערי מאפר קומי. בנות, יש איש שקוראים לו עפרון בפרשה. עפרון הוא מהחות'ים, מבני חת. הם מוזכרים פה. הם חושבים שיש להם איזושהי שליטה על האדמה הזאת. אומר רבי נתן מברסלב, הוא איש שעפר והייאוש. מתי את בעפר ואת מיואשת? כשאת מחכה, 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 ולא אומרת, אוקיי, זה נגמר ואני שמה את זה באפר, זה כבר לא יהיה. עכשיו יש לי מציאות שנייה, שני חיי שרה. בנות, כשהייתי צעירה, וגם אתם, הייתי מספרת מה, את המשל של הבן איש חי. יש לו משלים כאילו פרימיטיביים, אבל מה זה כיפים? היו שתי תאומות סיאמיות מחוברות זו לזו בגב. הכל עושות ביחד, הולכות לשחות, היא חזה, היא גב. אוכלות ביחד, לא יודעת מה. בקיצור, יום אחד קמה התאומה האחת ואמרה לה, שנייה, אני רוצה להתחתן. והיא אמרה לה, אבל אני לא. היא אמרה לה, אבל אני כן. אמרה לה, אבל אני לא. מה לעשות? הלכו לחכם הכפר בבגדד. אמר להם לחכם, שבו על הרצפה, התיישבו שתיהם על הרצפה. אמר לזאת שלא רוצה להתחתן, קומי, ניסתה, 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 לא הצליחה. אמר לזאת שרוצה להתחתן, קומי, קמה בכזאת תנופה שאחותה נקראה, סליחה, זה הבן איש חי. אחותה נקראה מעליה והיא רצה לחופה. קופה בהילוך איתי בשקיעה. מה זה הסיפור המדהים הזה? זה לא רק כוח רצון להתנתק מהתאומה שיש לכל אחת מאיתנו דבוקה לגב שמייאשת אותנו. זה גם להגיד, הרצונות שלה כבר לא יהיו. ואני משאירה אותה באפר, וזה כואב לי. זה חלק מהחלומות שלי, התאומה הזאת שלי. ואני קמה. מה צריך לעשות? אמרתי לאמאות של החטופים. את חייבת לישון בלילה. כתוב, וזרח השמש ובא השמש. עד שלא שקעה שמשה של שרה, זרחה שמשה של רבקה. מה הכוונה? לפני ששרה אימנו נעלמת, כבר נולדת רבקה, השידוך של יצחק. זאת אומרת שאת חייבת לתת לשמש לעבור עלייך. לא לחבר יום ללילה, כי אז אין לך שני דברים. לילה שנגמר ובוקר שהתחיל. את מחברת שמש ללילה, לשמש ללילה, וכל החיים שלך הם אחד. הם לא מישהי שיש לה שתי מציאויות, האחת שנשארת באפר, והיא יכולה לקום ממנה. ואני חושבת שיש לכולנו בימים האלה, כל אחת את המת הקטן של האמון שנתנו בכל מיני מוסדות, דברים שהשארנו איפשהו, ומשם לקום ולהגיד את זה השארתי כאן. הבוקר הייתי בקבר של אבא, היום היה היורצייט שלו, 6 שנים לפטירת האיש הכל כך גדול ומופלא הזה, נורא קשה היה לי וקשה לי עדיין בלעדיו, וזה היה מאוד מאוד חשוב. אני לא הולכת לבתי קברות הרבה, אבל הרגשתי צורך ממש לראות את אבא ולדעת שאבא באפר. אני מתנערת מאפר וכמה, וזה מצער נורא, וזה התחלה חדשה ומופלאה. ואני הרגשתי שהדיבור הזה עושה כל כך הרבה. אתם יודעות איך קוראים לזה בעברית? קוראים לזה חוסן. כמה זומים יש על חוסן? חוסן של אמאות, חוסן של בנות זוג שהבעל שלהם בצבא. מה זה חוסן? בואו תשמעו את ההגדרה המשגעת של המלבים למושג חוסן. אני קוראת את הפסוק הנהדר הזה, והיה אמונת עיתך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת. מה זה? יראת השם היא אוצרו. איזה פסוק משונה? והיה אמונת עיתך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת. מלבים. והיה. את חייבת לדעת לומר את המילה היה. תפסיקו להגיד לאישה בצער שמחכה שיבוא והוא לא חוזר, תפסיקי להגיד לה, תראי מה יש לך, תדמייני מה יהיה לך, לא עוזר, תשמעו לי, לא עוזר. תגידי לה, תגידי היה. היה וזהו, והיה. תחת, אומר המלבין במקום, חוסן השלל שאיבדתם, הרווחתם חוסן אחר. כי אמונת עיתך, מה שהאמנתם בהשם בעיתים הרעים הללו, ולא נסוג לבכם מאמונתו, זה היה לכם חוסן והון חזק של ישועות שקוראים להם חוכמה ודעת. חוסן זה של חוכמה ודעת הרווחתם. ואם תשאלו לאן תניחו את החוסן הזה לאוצרו, לשמור אותו, משיב, יראת השם היא אוצרו. היראה של השם היא האוצר ששם תעצרו את החוכמה והדעת ותוציאו בעת שתצטרכו. בנות, תנו לי להסביר. היה. תמורת מה שהיה. ולא יהיה כבר. זהו. לא יהיה. אני מקבלת חוכמה ודעת. המילה חוסן לפי המלבים הגאוני מתחלקת לשתי מילים. חוכמה במחסן. חוכמה מאוחסנת במחסן, ופתאום את תשלפי אותה בדיוק ברגעים שתצטרכי. זה חוסן. לדעת להגיד היה, קיבלתי תמורת זה חוכמה ענקית, כי אין חכמה כבעלת הניסיון, אין בעולם, ותמורת הדבר הזה שכבר נלקח ממני, יש לי מחסן של חוסן שאני יכולה לפתוח ולהוציא ממנו. אתם מכירות את זה, נכון? את מכירה את זה? כשקמת לו עלינו מאיזשהו צער ואמרת, זהו, עכשיו אני עם מחסנים בלב שאני יכולה לשלוף מהם ולהוציא מהם. מי כמותכן יודעות. ימימה, תני לנו שיעורי בית אחרי כל הפילסופים שלך. אני רוצה לתת שיעורי בית הכי יפים בעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חוסן, נכון, אהבתי אוסקה, אשרייך, זה מתאים, בול. קודם כל, לכי ותחבקי את אימא. איך כתבה לי מאיה טבת דיין השבוע, שהמילה אימא התגברה על הכל והסתרעה על הכל. אני חייבת לקרוא את המילים שלה, קצת כופרות, אבל היא נורא נורא חמודה, והיא כתבה לי... ימים האהובה, לפני שבוע את שאלת שאלה על הפרת חוזה אימהי. מישהי אמרה לי, אני מרגישה שבמלחמה הזו הפרתי את החוזה האימהי, אני כבר לא יכולה להגיד לבת שלי, אמא תשמור עלייך, כי, 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 כי. אז היא שאלה את כל העוקבות שלה, ויש לה מלא עוקבות, היא מרצה באוניברסיטה בארצות הברית, ו... היא כתבה, כל הדיון התחיל מהרבנית ימים המזרחי הנהדרת, ששאלה אותי, מה עם החוזה האימאי שהופר? אחרי הטבח איננו יכולות לומר לילדינו, אמא שומרת עלייך. אז מישהי כתבה לה שבמדינה שלנו החוזה האימאי מופר, בכל פעם שילד בן 18 יוצא לקרב, כי גם אמא וגם אבא לא יכולים לשמור עליו. גם בישיבה, אותו דבר בדיוק, אני יכולה לשמור עליו. מישהי כתבה שכדי לקיים את החוזה ההורי, היא קיבלה על עצמה לא לפחד. ואז אני רוצה להתרכז בתשובה שהלכה איתי, כותבת מאיה טבת דיין. קיבלתי אותה מאימא, שכתבה לי שבעיניה החוזה האימהי הוא השתדלות. היא סיפרה שהיא גדלה במולדובה בברית המועצות. בעקבות האנטישמיות הוריה עשו השתדלות עצומה כדי להזיז את המשפחה משם, והיום כאחות טיפול נמרץ היא רואה דברים קשים, אבל יודעת שהיא צריכה לעשות רק השתדלות. שגר, כמו שלמדנו. אומרת מאיה טבת דיין, אני רוצה לומר שאני אוהבת את המילה השתדלות, כי יש בה מאמץ פנימי גדול וכוונה, שתי תכונות שמהם עשויה אימא. ובהשתדלות אין שני דברים שמצפים מאימהות, ואימהות משלמות עליהם מחיר יקר, שלמות ואשמה. במילה השתדלות אין מושלם ואין אשמה. כותבת מאיה טבת, אני חושבת איך סבתא שלי עשתה השתדלות לגדל את אמי בימים של מחסור. זה בעיניי העניין, ההשתדלות שלי כאימא. מושלמת. ואז היא כותבת לי, ימימה, איך ברגעי החיים והפחד והקצה, כשהכל מאבד משמעות, נשארת רק משמעות אחת גדולה, היותנו אימא. כל השאר הוא קישוט. לקח לי חצי חיים להבין את זה. תראי איך החיילים ששומרים עלינו, מצטלמים ושולחים הודעות ומתקשרים לאימא. בהיררכיה של השמירה, יש מעל הצבא את אימהות החיילים, מעל הכל אלוקים, היא כותבת, ואני מתחילה לחשוד שמעליו אימא שלו. אז אני שרציתי ככה ליצור איתה דיאלוג, אמרתי לה, בטח, הקדוש ברוך הוא שכינתה. אז היא אמרה לי, מה, השכינה זה לא בת הזוג כאילו? מה, זה אימא שלו? אז אמרתי לה שעשיתי חילופי משמרות קצת בשמיים, כי צריך רענון לפעמים. אבל את רואה שאנשים מחפשים באמת משמעות. אז דבר ראשון, אימא שרה, אימא שלך, אני מבקשת שתצליחי לומר את המילה, אימא שלי היא השתדלה. אבל היא לא הצליחה, נכון, אבל איך היא לא ידעה, נכון, להשתדל זה המושג האימהי הכי גדול. שיעורי בית מספר 2, אחרי כיבוד אם, הרמתי, באמת, כמה אימהות עכשיו, כוססות, ציפורניים. ושיעורי הבית השניים. תקשיבו לי, ממש טוב. אנחנו הולכות ללמוד ביחד תורה, אחרי שאת לומדת אותה, את משוחררת. לא למדת כלום מלא מלא זמן. ובכל זאת אתם עושות את זה בקשב וריכוז מעוררי הערצה, אז אני נורא גאה בך. אנחנו בתורה סמך, בליקוטי מוהר"ן, תניאנה, תורה פשוט פלא. כשיש מלחמות בעולם, אומר רבי נחמן, אזי יש יקרות. מה הכוונה? יוקר המחיה, הפרנסה על הפנים. כי מתעורר הכללה של קין הרוצח, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. תקשיבו לי טוב. על ידי השפיכות דמים שיש בעולם, האדמה לא נותנת את כוחה, ולכן לא יורדים גשמים. האם שאלת את עצמך למה לא יורד גשם? גשם, רד כבר גשם. אומר רבי נחמן, אל תעזבי אותי, זה מאוד עמוק. כשיש פיחות דמים, גשם לא יורד. כשיש מלחמות אכזריות בעולם, האדמה מסרבת מה? כי הגשמים, תקשיבו, כי הגשמים נעשים מעדים העולים מהארץ. אבל כשיש פיחות דמים, האדמה מלאה בדם, והיא מסרבת להעלות עדים, כי ממה יהיו עשויים העדים האלה? מה הוא אומר רבי נחמן? מיום עידם. אתם יודעות מה זה יום עידם? זה כשהגויים שמחים בחג שלהם, ואנחנו מבועטים, מתחבאים בבית, מסירים מזוזות בצרפת, השם ישמור, הרי המזוזה, זה שומר דלתות ישראל, אז כדי לשמור עלייך את מוציאה את המזוזה, אמא, ואני לא מאשימה אותם, הם מבועלים, הם מפוחדים. האדמה אומרת, אני לא אתן להם את יום עדם, אני לא מוכנה להעלות עדים, שיהפכו לענן, ויתגשמו כגשם. ולכן כשיש פיחות דמים כמו קין, אומרת לו האדמה, לא אוסיף לתת את כוחי לך, אין גשם. מה נעשה? כדי שירד גשם ותיפסק השפיחות דמים, אדם צריך לצאת לשדה, אומר רבי נחמן, כמו יצחק, ולהתפלל על זיווגי. 2-3, שדך, למה? למה? ויצא יצחק לסוח בשדה, ראשי תיבות, אומר הגאון הזה, יבול. כשאת עומדת בשדה ומבקשת אהבה, ומבקשת שיחזור לשלום, ומבקשת זיווגים לכולם, אומר רבי נחמן, כל עשבי השדה מתפללים איתך, כי את מתפללת להתגשם, או שהבת שלך תתגשם, ושיהיה לה זרע, זה בדיוק מה שהעשבים מבקשים. כשיוצאים בימים האלה לטבע, ומבקשים להתגשם, באותו רגע העשבים מתפללים איתך, ומהאדמה עולים רק עדים צלולים של מים, ויורד גשם, ומפסיקות המלחמות ושפיכות הדמים בעולם. מהלך מאוד מיסטי, אני אקרא במילים שלו אחרי שהסברתי את זה, כי מהשפיחות דמים נעשה עדים, והאדמה לא רוצה את יום עידם, את שפיכות הדמים, ולכן לא נותנת כוחה, כי מהעדים העולים ממנה נעשה שפיכות של דמים על פני הקרקע, ועל כן אין יורדים גשמים. אבל כשיוצא אדם כמו יצחק. ויצא יצחק לסוח בשדה, מתפללים עמו כל עשבי השדה, וגדל היבול ראשי תיבות, ויצא יצחק לסוח בשדה. ימי, מה את רוצה מהחיים שלנו? כשאת בעולם מלא שנאה מעזה לעמוד ולהגיד, אני מבקשת אהבה, אני רוצה להתחתן, אני רוצה שהיא תתחתן, אני רוצה שלום בית, אני רוצה שחלף תמורת כל הבתים שנהרסו ייבנה בית, כל הלא עלינו אלמנות שנשארו התחתנו נשים, לא עלינו, על כל הילדים האלה שלא נמצאים בבית, שנשים יזכו למלא מלא זרעים מתוקים שהם יפריחו להם בועות סבון. התפילה בשדה, ההתבודדות שמבקשת אהבה וחיבורים ומשפחה, מוציאה עדים נקיים, ואז כמו אליהו על הר הכרמל, הוא רואה מכיוון עזה אב קטנה ככף איש, הוא פתאום רואה מדרום, כשהוא עומד שם ואין גשמים, אין גשמים, אין גשמים, הוא רואה מכיוון עזה בועת סבון צבעונית מתקרבת, והוא יודע שהתפילה שלו הגיעה למקום ושהם ישובו הביתה. ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. אל תחשבי שהתפילות שלך עכשיו לאהבה ולשלום בית הן אגואיסטיות, הן מדהימות, הן מופלאות. בנות, תדעו לכם, למדנו מהמלחמה הזו דבר אחד, צניעות. צניעות מדהימה. כולנו קיבלנו על עצמנו קבלה בצניעות. וקבלה בצניעות זה לדעת להגיד בשיא הביטחון את המילים של התפילה, כי את רק מפריחה עכשיו בועה, והרוח תסיע אותה למקום, והקדוש ברוך הוא ישגר את זה בדיוק למקום, ונוכל בעזרת השם פתאום לשמוע 2-3 שלום, ולראות אותם מגיעים בשמחה הביתה ורצים לבית של אמא שלהם. וצניעות היא תמיד שלום. מישהי כתבה לי שהיא קיבלה על עצמה איזושהי קבלה, לא בצניעות מינימלית, בצניעות מקסימלית ומעבר לזה, והיא אמרה לי, אני מרגישה עם זה מאוד שלמה וטוב לי עם זה, אבל בעלי אומר שזה מכער אותי, אז מה אני אעשה? אז אני לא אענה כי היא קראת מסריטה, אבל תחשבו לבד בבית. הצניעות היא גם בעניינים האלה. צניעות, אנחנו עכשיו באמת עושים את ההשתדלות שלנו בפשטות, באהבת ישראל ענקית, בבקשת חיבורים מדהימה. אז אנחנו נסיים בתפילה אחינו, כי כולנו פתאום אחים. איך היא כתבה, אמא של הרוגי מירון המופלאה הזאת, אחינו ואחיותינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. בשבוע הבא בעזרת השם, תקשיבו, אני רוצה לסגור איתכן עסקה. בעזרת השם, אם הם יוצאים עד שבוע הבא, מגיעים לפה וכל אחת מביאה משהו טעים. יאללה, אנחנו עושות סעודת הודיה, יאללה. סגור, שבוע הבא מטעם. אוהבת אתכן המון המון המון. איך? 8:15 התחלת השיעור. לא.